בשעה טובה, היום אנחנו מתחילים לעסוק בסוגיית גאולה. אחרי שלמדנו ישראל ולמדנו ככל שניתן לפי הזמן ארץ ישראל, אנחנו רוצים להתחיל את הסוגיה של החיבור בין שני הצדדים של המטבע הנקרא ישראל שקדמו לבריאת העולם, והחיבור בין שני הצדדים האלה נקרא גאולה. אם רגע, אולי עוד לפני השאלה, רק באופן כללי מאוד. מה זה בעצם גאולה? אז יחזיר אותנו אחורה? אז נדבר על זה אחרי זה. בסדר? מה זו בעצם גאולה? נדבר רגע ברמה קודם כל ראשונית. העולם הזה נברא על ידי בורא. על הבורא הזה הייתה כוונה. הכוונה הזאת הגדירה מטרה. וההתנהלות המעשית היא בעצם מנסה להוביל לחיבור בין הכוונה לבין המטרה. כלומר, בין הבראשיתיות, בין הנקודה הבראשיתית הראשונית שמן הכל התחיל, אל התכלית, אל המגמה שאליה הכל שואף. כלומר, כשהגרעין הופך לפרי, מן הכוזרי, גרעין הזמן הוא פריו, לגבי התפילה, כשהגרעין הופך לפרי, כלומר, כשהתמצית הריכוזית היא מופיעה באופן מלא ושלם בהופעת החיים, אז זאת מציאות שנקראת גאולה. כלומר, כשהגרעין של הפרי נהפך לפרי, הוא נגאל. כלומר, כשהתמצית הנמצאת בפרי יצאה אל הפועל, זה נקרא גאולה. אם כן, מה זה בעצם גאולה? גאולה זה עולם של בורא, נקרא זה ככה, בריאה שנבריאה על ידי הבורא, שהבורא שם בה כוחות ויכולות, קרי אישיות, והאישיות הזאת הולכת ומשתלמת במהלך ההיסטוריה, והחיבור האחרון, כלומר, השלב האחרון שבו האישיות הזאת יוצאת אל הפועל נקראת גאולה. אז כמובן שיש מושג שנקרא 2000 שנות גאולה, יש מושג שנקרא התחלת דגאולה, יש מושג שנקרא גאולה שלמה. בעצם כל העולם, מאז שהוא נברא, הוא הולך לקראת גאולה. כלומר, מתי התחילה גאולה? בזמן בריאת העולם. מתי היא תסתיים? בסיום העולם. עכשיו, היות ואנחנו לומדים בעניין אמונה, ואנחנו מבינים שבעצם הכל מתחיל מלמעלה למטה, כלומר, מהסגולה אל הבחירה, מהאלוהי אל האנושי, אז אנחנו עוסקים כל הזמן במתח הזה, בין הממד התמציתי הפנימי, לבין ההופעה שלו במציאות. אז כשאנחנו עסקנו למשל בישראל, עסקנו בסגולת ישראל ובעם ישראל בפועל. כשאנחנו עסקנו בארץ ישראל, עסקנו בעניינה בסגולתה של ארץ ישראל והופעתה בפועל. כשאנחנו מדברים על גאולה, אנחנו מדברים כבר יותר על המציאות שלה בפועל. ובפרט על גאולה האחרונה. הייתה גאולה ראשונה, בית ראשון, גאולה שנייה, בית שני. גאולה שלישית שהיא בעצם מחברת את שני הבתים, את שתי הגאולות. אולי נדבר על זה בהמשך. שהגאולה האחרונה היא בעצם ההכללה, הכולליות, בכמות ובאיכות, של כל המגמה של העולם. לכן כשאנחנו אומרים את המשפט בעלינו שבח, לתקן עולם במלכות שדי, זה נקרא גאולה. גאולה זה בעצם לגלות את הבחירה, לגלות את הסגולה על ידי הבחירה. זה בעצם גאולה. בסדר, זה ברור? לכן מה בעצם אנחנו הולכים ללמוד? אנחנו הולכים ללמוד את הדרכים המעשיות שבהן הקדוש ברוך הוא סידר תופיע גאולה. כלומר, מהן ההופעות המעשיות, ההתנהגותיות, של ישראל בתוך עצמה וישראל כלפי העולם וכו', מהן הדרכים המעשיות שבהן יופיע החיבור בין ישראל לארץ ישראל, בין שני הצדדים של המטבע, כדי שבאמת העולם יגאל. ולכן באמת הספר הזה נקרא בנתיבי הגאולה. כלומר, מהם הנתיבים? ידוע שהספרים של הרב קוק נקראו אורות. הספרים של הרב ציודה נקראו נתיבים, נתיבות, נכון? הרב קוק, אורות, אורות התורה, אורות התשובה, אורות עצמו וכו', אורות הקודש. הרב ציודה, לנתיבות ישראל, אור לנתיבתי. מה ההבדל? אורות זה המגמה, זה המקור האור, מאיפה הכל מתחיל ולאן הכל הולך. נתיבים, אלה כבר הנתיבים, הדרכים היותר פרטניות, הדרכים היותר מעשיות, שדרכם, שדרך הדרכים האלה מופיע האור. אז הרב קוק, אם אפשר לומר, נתן את הגילה, את התמצית, או חשף את התמצית ואת המטרה, שהיא בעצם התמצית בהתגלותה, והרב ציודה יותר עסק בהתפרטות המעשית של אותה התמצית. לכן זה לא פלא למשל שאבי ההתיישבות בישן, זה ודאי רב ציודה. באופן מעשי אנחנו מדברים עכשיו, ברמה הכי פרקטית. ברור, זה הנתיבים. אז בעצם במה עוסק הספר הזה? הספר הזה עוסק בעצם בנושאים שונים, שהם צדדים שונים של אותו העניין. כלומר, מהן הדרכים המעשיות שדרכם עם ישראל וארץ ישראל ייפגשו עד שהמפגש הזה יהיה מפגש שלם. שמכם בבניין שלם. עד שזה יהיה בניין שלם. ואז העולם הזה יגיע לתיקונו, למיצויו. ואז העולם הזה יחרב, ויתחיל עולם חדש. אבל זה נושא אחר כבר. נושא אחר, נעזוב. כלומר, העולם הזה צריך להגיע למטרתו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם כוונה, לעולם הזה יש מטרה. אז אנחנו צריכים עכשיו לחבר את הכוונה למטרה שתהיה בפועל. זה נקרא גאולה. בסדר? עכשיו, הספר הזה, לא רק הספר הזה, רק פשוט כאן, זה אולי טיפה יותר מסודר. הספר הזה עוסק בכל מיני נושאים שמטרידים אותנו מאוד. כמו למשל, סימני גאולה. האם יש סימנים שעכשיו זה גאולה? מה זה עכשיו? כבר לפני 100 שנה, 150 שנה. האם יש סימנים? ואם יש סימנים, מהם? ואם אנחנו נדע מהם, למה הם הסימנים? שלבי גאולה. מהי השלביות התהליכית? גאולה ותשובה, אם הגאולה תלויה בתשובה. גאולה על ידי חילונים, אני לא אהבתי את הכותרת הזאת, אבל רק כדי להבין. גאולה שמופיעה בצורה חילונית. גאולה בדרך הטבע. וכולי על זה הדרך. עכשיו, כמובן, הספר הזה הוא סך הכל ספר של ליקוט מקורות. אין פה יותר מדי חוכמה. ואמרתי הרבה פעמים, צריך לכתוב ספר עיון על הספר הזה. זה ספר בקיאות. זה ספר פשוט של ליקוט מקורות, זה הכל. שנדע שיש לנו דרך, יש לנו שיטה. הרב קוק לא המציא דברים. זה התחיל מהתורה, דרך התורה שבעל פה. עד האחרוני, האחרוני האחרוני. הרב פוק פשוט סגנן את הדברים בצורה אחרת. אבל כמובן צריך להבין את התהליכים בצורה יותר עמוקה. גם מה שקורה בתוך החברה הישראלית פנימה, וגם מה שקורה כלפי העולם, כלפי האומות, ובכלל, כלפי העולם. בסדר? אז מה שאנחנו הולכים בעצם לעסוק, זה להבין את צורת המפגש, הנקראת גאולה, בין עם ישראל לארץ ישראל, את הנתיבים שלה, את דרכי ההופעה שלה, ואת ה... את ההשתלבות שלנו בתוך התהליכים האלה. כמובן. עכשיו, אם היה לנו זמן, אז אנחנו לומדים את הנושאים האלה שנה שלמה. ולכן אני ממליץ מאוד לעסוק בספרים שעוסקים בנושאים האלה. כמו למשל, התקופה הגדולה, אם הבני שמחה, שיבת ציון אסלאמים, גם הספר הזה מטבעי הגאולה, ועוד ספרים. הרבה מקורות פה נלקחו מספר הבני שמחה. רק שם נכתב בשואה, דברים נכתבו בשואה, וזה לא מסודר. מה? אתה בשואה, ודאי.
אין משהו כאילו שעכשיו כאילו חוץ מזה?
בצורה של ליקוט מקורות, בצורה כזאת, אני לא מכיר.
מה זה התקופה הגדולה?
זה ספר של הרב כשר שנכתב אחרי מלחמת ששת הימים. אז התקופה נקרא התקופה הגדולה, אחרי הניצחון הגדול מלחמת ששת הימים. וגם שם יש כמה נושאים מאוד חשובים בסוגיות האלה.
סולם מצילה זה גם יותר, לא?
כן, עוד פעם, אני אומר, יש שני סוגים של תכנים. יש תכנים שהם, נקרא לזה, תכני בקיאות. כלומר, ליקוט מקורות, כדי לראות שאנחנו לא... זה שאנחנו מאמינים בהשקפה, נקרא לה דתית-לאומית, אנחנו ציונים, דתיים, זה לא כי הבטן שלנו ככה מרגישה. אלא יש לנו שיטה שכלית מבוררת של תורה. זה לא כי חזרנו לארץ ונשכבנו על האדמה ו... אנחנו מתרגשים, אז אנחנו עכשיו ממציאים אידאה. זה לא בא מהבטן, זה לא בא מהתחושה. זה בא מהתורה, זה סדר של תורה. אז יש ספרות אחת, שהיא ספרות נקרא לה ליקוטית, שזה בעצם הספר הזה מנתיבי הגאולה, הוא ספר ליקוטי סך הכל. סך הכל ליקוטים. ליקוטים של מקורות, כדי בצורה מאורגנת נקרא לזה ככה, יחסית, של להראות שיש כאן הדרכה של תורה ושל תורה שבעל פה, קצת הופיעה הגאולה. יש ספרים שהם ספרים יותר, נקרא להם עיוניים, של בירורי התהליכים האלה, מה המשמעויות שלהם, למה זה ככה, איך אנחנו צריכים להיות שותפים באופן מעשי בתהליך הזה, לאור ההבנות היותר עמוקות. בסדר? לכן למשל, ספרי לאמונה תיתנו הם ספרים מאוד חשובים. מאוד מאוד חשובים, כי זה לאמונה תיתנו. להבין את האמונה של העת. איך האומן מתגלה באומנות בעת הזאת. בזמן הזה. כן. נכתבו על ידי תלמידים של הרב טאו, והרב טאו הסכים להם. ספרים מאוד חשובים. כרך א' ב', כרכים א' ב', כרכים חשובים ביותר. זה הפתיחה, קודם כל, זה הבסיס. וגם בשאר הכרכים, בשאר הספרים יש מאמרים מאוד חשובים. שם עוסקים יותר בהבנות יותר עמוקות של התהליכים, שבחלקם נגענו, במידה כזאת או במידה אחרת, למשל בסוגיית זרע אדם וזרע בהמה, וכו'. אבל כאן באמת אנחנו מנסים לקבץ בשנה, לא יודע אם נצליח, נקווה שכן, לקבץ בשנה, גם שנה וחצי זה מעט יחסית, אבל לקבץ בשנה איזשהו סיכום של הנושא הזה באופן ראשוני לפחות. בסדר? זה פחות או יותר. אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, הולכים ללמוד את, את הנתיבים, את דרכי ההופעה של המפגש בין ישראל לארץ ישראל. של המפגש בין סגולת עם ישראל לסגולת ארץ ישראל, שמופיע בלבוש מעשי של עם ישראל בארץ ישראל, בתקופת גאולה האחרונה, שהיא בעצם סיכום כל התהליכים ההיסטוריים, כל הגאולות. זה בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות. בסדר? אז כמו שאמרתי בפעם הקודמת, יהיו כאן הרבה שיעורי בית, כי זמננו מתכווץ ומתקצר, ולכן אנחנו נבנה על זה שאתם תכינו בבית, כלומר בבית המדרש, בחדר וכו', ואנחנו ממש ננסה להיות מאוד תמציתיים, מאוד ממוקדים, ולדבר דברים עקרוניים, ואת הענפים אתם כבר תעשו בעצמכם. בסדר?
אנחנו עוברים
אחר
הרב על כל הספר?
ממש לא. ממש לא. בשיעורי בית אתם מקווה שאנחנו נעבור על כל הספר. אנחנו גם נראה שאת הספר הזה אפשר ללמוד בכל מיני רמות. ברמה הבקיאותית זה פשוט לקרוא את המקורות. ברמה העיונית זה לעיין בכל מקור, לפתוח אותו בפנים, ולראות את הדיוק בדברים. כמו שמשל עשינו את זה לגבי השתוקקות ארץ ישראל. השתוקקות, נכון, לא תמיד אפשר להבין. נכון. אבל כרגע מה שמעניין אותנו בעיקר זה יוצר, יותר הצד של המפגש עם הנושא באופן כללי. בסדר? נכון. אז מה שאנחנו נתחיל לעשות היום, עכשיו אני הבאתי 10 ספרים ממכון אורה. התחייבתי להחזיר אותם בשלמותם כפי שהם התקבלו. אז חילקנו פה 10 ספרים, מישהו התחיל לכתוב, או לא התחיל לכתוב? בארי התחיל לכתוב, מי קיבל ספר כדי שיחזיר אותו בשלמות. בסדר? מי שקיבל ספר, כי כרגע אי אפשר להשיג כרגע, מי שקיבל ספר שיכול לשים את זה במקומו הפרטי בבית מדרש, הוא אחראי על זה, רק הוא אחראי להחזיר את זה. ולהחזיר את זה נקי ומסודר כמו שהוא קיבל, כי זה לא שלי גם, של מכון נורא. בסדר? אז יש חלק מהספרים נמצאים פה בספרייה, בספריות, חלק מהספרים, יש פה ספרים אישיים של אנשים, ועוד 10 ספרים הבאנו, זה מספיק. אני חושב, לפחות לכל שניים ספר, אני גם משתדל בלי נדר, לצלם לפחות את העיקרים של הדברים שנלמד, את עיקרי הדברים. טוב, אז אנחנו נתחיל דווקא מפרק שנקרא שלבי הגאולה. נתחיל, מי שיש לפניו ספר, בעמוד 73. אז אנחנו ממש נפתח אולי בסוגיה הראשונה שקשורה לעניין הזה. נתחיל בדברים מפורסמים, ניכנס לדברים פחות מפורסמים. קודם כל בואו נלקט כמה מקורות שנראה שהדברים כתובים. דבר ראשון, כדאי לדעת שזה כתוב. בתלמוד ירושלמי, גם במסכת ברכות, פרק א' הלכה א' וגם ביום הפרק ג' הלכה ב', לפי שאתם רואים לפניכם, נאמר כך, רבי חייא רבא ורבי שמעון בר חלפתא, אבו מהלכין בעד הביקת ארבל, בעד הביקת ארבל בקריצתא. אומר הפני משה, פני משה זה אחד מהמפרשים הבסיסיים על הירושלמי, כמו רש"י ותוספות בבבלי, יש קורבן העדה בפני משה בירושלמי. אז הפני משה זה אחד המפרשים שממש מפרשי הפשט. אז רבי חייא רבא, רבי חייא הגדול, ורבי שמעון בר חלפתא היו מהלכים בבקעת ארבל, יש אומרים שזה באזור טבריה, ארבל שלנו, אנחנו מכירים, בקריצתא, מה זאת אומרת בקריצתא או בקריצתא? בהשכמה, קודם שעיר היום. כן, כמו עין היא רואה, יש קריצה של עין. זה עדיין לא מבט של עין, זה רק קריצה. וראו איילת השחר שבקע אורה. וראו ככה, קמו מוקדם ככה בעמוד השחר, אולי קצת לפני, וראו איך פתאום מהחושך מתחיל להאיר היום. וראו שההארה של היום היא הארה שלבית. כלומר, לא בבת אחת יש חושך, פתאום אור. זה לא הולך בצורה כזאת בטבע. אלא לאט לאט מאיר השחר. אמר רבי חייא רבא, אמר רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא, כשהם ראו את את סדר ההופעה הטבעית של הארת השמש על פני כדור הארץ. ברבי, אדם גדול, כך היא גאולתן של ישראל. אתה רואה את התהליך הטבעי הזה, את התהליך, נקרא לו, הפיזיקלי הזה? זה לא תהליך פיזיקלי. זה הסדר שהקדוש ברוך הוא דרכו מתגלה בעולם. תכף נראה שבסדר הזה הקדוש ברוך הוא התגלה כשהוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא התגלה כשהוא נתן תורה, והקדוש ברוך הוא מתגלה בתהליכי גאולה, וגם בתהליך הגאולה שלנו. זה הסדר שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו. וננסה היום, נקווה שנספיק מעט אולי, להבין גם מדוע. כך היא גאולתן של ישראל. כלומר, סדר הטבע מתאים לסדר הרוח. סדר הופעת הרוח בעולם מתאים לסדר הופעת הגשם בעולם. הגשמיות בעולם. זה אותו סדר. כאן זה ברמת הטבע, כאן זה ברמת הרוח.
אבל כאילו, מהחושך לאור או מה?
המעבר, לא רק מהחושך לאור. המעבר, צורת המעבר מהחושך לאור, שהיא שלבית, היא תהליכית, היא כמעט, היא בהדרגה, לא בבת אחת יש אור, אלא בהתחלה מנצנץ, לאט לאט השמיים נהיים יותר פחות חשוכים, לאט לאט יותר מוארים, עד שבסוף כל פני הרקיע מוארים. כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה כמעט כמעט, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. זה אחד המקורות המפורסמים לביטוי הזה, גאולתנו כמעט כמעט. כדי להסביר את זה קצת יותר ברור ויותר מפורט, אז יש לפנינו זוהר, שאפשר ללמוד אותו, או לפחות אפשר לקרוא אותו. אנחנו נקרא אותו דרך פירוש הסולם. בסדר? אז בעמוד 74, כמעט כל העמוד. זוהר פרשת וישלח, אותיות צדי הצדי ב'. רבי יהודה פתח ואמר, מי זאת הנשקפה כמו שחר? פסוק כמובן בשיר השירים. יפה כלבנה, ברה כחמה, איומה כנתגלות. אני קורא את פירוש הסולם כדי לדלג על הארמית. עמוד 74, למעלה, והדברים מפורשים בזוהר פרשת וישלח, אתה רואה? יופי. אז בוא נקרא, הוא פירש הסולם. אז אנחנו עכשיו נקפוץ כל הזמן מהקטעים של, לקטעים של פירש הסולם, פירש הסולם, בסדר? מי זאת הנשקפה? אלו הם ישראל. בזמן שהקדוש ברוך הוא יקים אותם ויוציאה מן הגלות, אז יפתח להם פתח אור דק מדק וקטן מאוד. ואחר כך יפתח להם פתח אחר מעט גדול ממנו. עד שהקדוש ברוך הוא יפתח להם את השערים העליונים, כל זה תרגום של מילות הזוהר. עד שהקדוש ברוך הוא יפתח להם את השערים העליונים הפתוחים לארבע רוחות העולם. פירוש, שלא תתגלה ישועתם בבת אחת, אלא בדומה אל שחר שהולך ואור עד נכון היום, עד שהיום מתכונן. ועל כן נאמר אז עליהם, מי זאת הנשקפה כמו שחר? יפה כלבנה, ברק החמה. מי זאת שסדר ההופעה שלה הוא כמו הופעת השחר? ישראל. נמשיך הלאה בסולם. וכן כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לישראל ולצדיקים שבהם, בכל נושא, בכל עניין, זה לא קשור דווקא לגאולה. הכל כן הוא, שמושיעם לאט לאט, ולא בפעם אחת. בדומה לאדם הנתון בחושך, ותמיד בחושך היה משכנו, שבעת שרוצים להעיר לו, צריכים לפתוח לו תחילה אור קטן כפתחו של מחט, ואחר כך מעט גדול ממנו, וכן בכל פעם יותר, עד שמאירים לו כל האור כראוי. עוד פעם, נדלג לפירוש הסולם. כך הם ישראל, כמו שאמר, מעט מעט הגרשנו מפניך. וכן למי שבא לו רפואה, אינה באה בשעה אחת, אדם יש לו איזה פצע, בבת אחת הפצע מתנקה מהמוגלה ומגליד ביום אחד? לא. הנה, אני נחתכתי לפני כמה שבועות. כאן. כבר כמה שבועות, תראו, לא התחבר. בהתחלה זה היה מאוד לא נעים, זה היה עמוק מאוד. עמוק, יחסית. וכואב מאוד. לאט לאט מתחיל להגליד, מתחיל להתחבר. תהליך של הגלדה, של השתקמות. אלא שבא מעט מעט עד שמתרפא. כדי להשלים את הדברים, נקפוץ רגע למדרש תנחומה. בעמוד 75 למעלה. דבר אחר, אומר המדרש בתחילת פרשת דברים, יסוסום מדבר וצייה. מפני מה כתיב כך? שם הפסוק אומר, יסוסום מדבר וצייה, תגל ערבה ותפרח כחבצלת וכו'. מה זה היסוסום ואחרי זה תגל ואחרי זה תפרח? מה זה כל השלביות הזאת? אומר המדרש, אומר התנחומה. דבר אחר, יסוסום מדבר וצייה, מפני מה כתיב כך? ללמדך. שבשעה שהקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו על ישראל, אינו נגלה עליהם כאחת. וכאן אנחנו נכנסים יותר פנימה. סיבה ראשונה. מדוע? מפני שאינן יכולים לעמוד באותה טובה בפעם אחת. הקדוש ברוך הוא צריך לשים מסווה על פניו, מסכה, אסתר, פנים, כדי לקבל את האור. כשיש מסכה, יש שני מבטים על מסכה, יש שני סוגי מסכות. אלא אני עונה לך, יוני. יש שני סוגי אסתרים. יש אסתר שהוא מפריע להופעת האור. יש אסתר שהוא מאפשר את הופעת האור. אסתר גלות מונע את האור. אסתר גאולה מאפשר את הופעת האור. כך כותב הרמב"ן מפורש. נראה את זה בהמשך. מסנן, בדיוק. משה יורד מהר סיני, אור פניו קורן. אי אפשר לקבל את אורו. הוא שם מסכה לא רק כדי להתרחק. כדי שעם ישראל שיתרחק בחטא העגל יוכל להתחיל לקבל אותו, את ההערה שלו לאט לאט. אז הקדוש ברוך הוא שם מסננים על פניו. המסננים האלה נקראים אסתר. יש הבדל תהומי בין אסתר גלות לאסתר גאולה. אסתר גלות זה אסתר שמונע את האור. אנחנו בבית קברות בגלות. אסתר גאולה זה אסתר שמאפשר את הופעת האור. אתה יושב כאן עם משקפי שמש, זה מזכיר לי את משקפי השמש. זה כמו משקפי שמש. אדם שם משקפי שמש לא כדי לא לראות, כדי לראות יותר טוב. אלא מה? הוא שם משקפיים. אז לא רואים את העיניים. מה? בשביל לראות השיעור, אתה אומר. הלוואי אלינו. אז מחר נבוא כולנו משקפי שמש. אז המשקפי השמש הם לא מבטלים את הופעת האור. הפוך. הם מאפשרים את הופעת האור. הם מסננים אורות שאי אפשר לקבל, כדי שנוכל לקבל אורות שכן אפשר לקבל. תראו מה קרה במעמד הר סיני, שנייה אחת. שבשעה שהקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו על ישראל, אינו נגלה עליהם כאחת, מפני שאינן יכולים לעמוד באותה טובה בפעם אחת. שאם יגלה להם טובתו כאחת, ימותו כולם. ראה מכתיב. בואו תראו מה קרה במעמד הר סיני, אומר המדרש. ומעולם לא שמעו ולא הזינו. עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה, לא צא אומן מיוסף, בשעה שנתוודה לאחיו, לאחר כמה שנים, אמר להם, אני יוסף אחיכם. אומרים חזל, מתו כולם, ולא יוכלו לענות אותו. זה לגבי יוסף. מה נגיד לגבי הופעת השם? מישהו מסוגל להסתכל על השמש? לא, אנחנו מסתכלים על הקרניים, וגם זה לאט לאט מרימים. אדם שהיה בצינוק חשוך, בבת אחת נפתח לו את כל הדלתות, יצא לשמש, יסתנבר, הוא יכול להתעבר. כפשוטו, הוא יכול להיות עיוור. מה עושים לו? פותחים פתח קטן, אחרי זה מגדילים, ומגדילים, ומגדילים. הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, אלא מה הקדוש ברוך הוא עושה? מתגלה להם כמעט כמעט. וככה היה בהר סיני, ולמרות זאת מתו כולם. פחה נשמתם של ישראל. ואמרו, אל ידבר עמנו אלוהים פנמות. לך אתה, שידבר איתך אלוהים, אמרו ישראל למשה. אני מציע עוד כמה דקות. כך, בתחילה, מסיס את המדבר, שנאמר יסוסו מדבר וציה. ואחר כך תגל הרבה. זה סוג של פריחה. ותפרח ככה בצלת. ואחר כן פרוח תפרח. זה היה הפסוק שם. ואחר כן כבוד הלבנון ניתן להשם. ואחר כך הם הראו כבוד השם, הדר אלוקנו. שימו לב, דבר תמוע, שלא שמנו לב אליו אף פעם. אנחנו מכירים בספר תהילים, יש שני פסוקים. מגדיל ישועת מלכו, מגדול ישועת מלכו, נכון? ביום חול אנחנו אומרים, מגדיל. אחד בתהילים, סליחה, צודק. אחד בתהילים, אחד בשמואל ב'. פסוק אחד אומר, מגדול. פסוק אחד אומר, מגדיל. הפסוק של המגדיל נאמר ביום חול, הפסוק של המגדול נאמר בשבת. מה ההבדל? א', למה צריך שני פסוקים, ב', מה ההבדל בין חול לשבת? תאום אומר המדרש בתהילים. כתוב אחד אומר מגדול, כתוב אחד אומר מגדיל. רבי יודן אומר, לפי שאין הגאולה באה על אומה זו בבת אחת, אלא כמעט כמעט. ומה הוא מגדיל? לפי שהיא מתגדלת והולכת לפני ישראל. מגדיל ומגדיל ומגדיל ומגדיל. מגדיל זה תהליך, זה פעולה. כבר הוא מגדיל קצת, ואחרי זה מגדיל עוד קצת, ומגדיל עוד קצת. עוד אור ועוד אור, ויותר גדול ויותר גדול. עכשיו אין שרויים בצרות גדולות, וכשתבוא הגאולה בבת אחת, אינן יכולים לסבול ישועה גדולה לפי שהיא באה בצרות גדולות. לפיכך באה הגאולה כמעט כמעט. ומתגדלת והולכת לפניו. אז יום חול הוא בחינת מגדיל, כי זה עולם העשייה. ששת ימי המעשה כנגד 6,000 שנות היסטוריה. שבת בחינת עולם הבא. שבת מגדול, זה התוצאה. התוצאה היא בסוף מגדול. הדרך היא מגדיל. אז ביום חול אומרים מגדיל. בשבת אומרים מגדול. זה הסדר. מגדיל זה תהליכי. הולך ומגדיל. מגדול זה כבר... הגיע למטרה. מגדול בלשון הוויה. מגדיל בלשון מתפתח. מגדיל זה התפתחות, הולך ומגדיל. כן, בבקשה.
לא, כאילו, הסיבה שפותחים את הגאולה הולכת כמעט, זה לא שיקרה מצב כזה כמו שיקרה, נגיד, בנדב הביוב.
יש הרבה סיבות, אתה צודק. יש הרבה סיבות. כרגע אנחנו לא נפתח את כל הסיבות, רק היות ואנחנו קראנו פה את הזוהר ואת המדרש, אז יש לנו התחלה של משהו. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא מתגלה לאט לאט. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את העולם בעשרה מאמרות. למה לא במאמר אחד? זה היה השיעור הראשון בבניין אמונה. למה לא מאמר אחד? למה הקדוש ברוך הוא צריך להתאמץ 10 פעמים? הרבה הסברים. הסבר אחד, כי את עולם הטבע, מצד עולם הטבע, אפשר לברוא בעשרה מאמרות. הבורא מצד עצמו, ולא במאמר אחד, יכול להיברא שואלים את המשנה. מצד הטבע שמקבל את הבורא, הטבע צריך הדרגה. הטבע צריך תהליך. הטבע צריך שלביות. הטבע הוא יצירה שלבית. ולכן התורה מגלה לנו סוד גדול. שיש, בעשרה מאמרות נברא העולם. אבל אם תבדקו בתורה כתוב 9 פעמים, ויאמר אלוקים יהי יהי. 9 פעמים. מה המאמר העשירי? הראשון, בראשית נמי מאמרו. אם כן, יש 9 מאמרות, ויש פעם אחת בראשית. ביחד זה נקרא 10 מאמרות. ראון חזל, כשהקב' הוא אמר, בראשית, כשהתורה אומרת, בראשית ברא אלוקים לשמיים ואת הארץ, בבראשית הזאת מונח הכל. השמיים זה כל הבריאות הרוחניות, הארץ זה כל הבריאות הגשמיות. אז מצד הבורא, הוא ברא את הכל במאמר הראשון. כמו שחזל אומרים, למדנו פעם, אצל הגננת. ביום הראשון הקב' הוא ברא את הכל. אלא מה? התיקון של הבריאה, בכל יום ויום, תיקן, סיים, סידר, ארגן סופית. מה זה בא לומר? זה עמוק מאוד. מצד הבורא, הכל בבת אחת. זה לא ויומר, זה בראשית. ואין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא תורה. התורה היא אחת. ישראל הוא אחד. ארץ ישראל היא אחת. סדר ההופעה בעולם שלנו, של ישראל, ארץ ישראל ותורה, זה 6,000 שנות היסטוריה. אז מצד הבורא, אין ראשית אלא תורה אלא ישראל שקדמו לבריאת העולם. מצידנו, מתי התגלה עם ישראל? מציאת מצרים. מתי תתגלה התורה? במעמד הר סיני. מתי תופיע הגאולה? בבית ראשון, בית שני, גאולה שלמה, בית שלישי. אם כן, מצידנו זה תהליך. מצידו זה תמציתי. גרעין הזמן ופריו. מצידנו, עד בין הגרעין לבין הפרי, עובר תהליך. אז אנחנו מצידנו לא יכולים לעמוד בטובה. הוא מצידו יכול להשפיע טובה. הנותן יכול לתת את הכל. הוא הכל. המקבל לא יכול לקבל את הכל. ולכן המקבל מקבל בהדרגה. דרך אגב, משנה בנושא אחר לגמרי בהקשר הזה, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. למה? כי בגיל 5 יש את היכולת השכלית, הנפשית, הפנימית, הרוחנית, ההשפעה, הרושם, סוגיות שלמות, לקבל את הערכים האלוקיים מהמשנה, מהמקרא. בגיל 10 מהמשנה, בגיל 15 עד 120 מהתלמוד. למה תינוק נולד כתינוק? למה כולנו לא נולדנו כמו אדם הראשון? חז"ל אומרים שאדם הראשון בא לעולם, הוא היה אדם גמור, אדם מוכן. חז"ל אומרים כבן 18. כלומר, אדם שעומד כבר על דעתו, על עצמו וכו'. למה כשאדם בא לעולם אחרי אדם הראשון, הבנים של אדם הראשון הם לא נבראו כאמור? הם כבר היו תינוקות, ואחרי זה גדלים, תהליך, נכון, הריון, לידה וכו'. למה? כי זה סדר הבריאה. הריון ברחם 9 חודשים, לא ביום אחד העובר הזה נעשה לכלל אדם. התמצית של התינוק נמצאת כבר במפגש בין הזרע לביצית. נכון? תלך לאולטרסאונד, תחפש שם, מה תראה? בדקתי. תראה איזה גוש. לא ברור. סתם גוש. אבל בגוש הזה כבר נמצאת הציפורן עם עם הלובן שלה בסוף. היא כבר נמצאת שם. רק מה? היא כנוסה, היא שם, היא תמצית, היא מקובצת. לאט לאט כשהעובר גדל, אז אתה מתחיל לראות איך העובר גדל, ואז אתה מתחיל לראות את חילוק האיברים שלו. אבל כל האיברים כבר נמצאים שם. כמו גרעין בקרקע, בדיוק כמו גרעין של עץ, אותו דבר בדיוק. אפשר להגיד
שהאדם הראשון הוא סוג של כישרון של מכה אחת?
לא הייתי אומר משפט כזה. לא. אני הייתי אומר הפוך, שהאדם הראשון הוא סוג של הצלחה של מכה אחת. כלומר, האדם הראשון בא לומר שהבריאה מצד האמת היא מכה אחת. ויאמר אלוקים יהי ויהי. דרך אגב, הכוזרי אומר את זה על התורה. הוא אמר ויהי. אתם זוכרים את זה, נכון? מה לא? אפשר לקבל כוזרי רגע? כשהכוזרי שואל אותו, כשהכוזרי שואל את רבי יהודה הלוי, איך התאבתה בהי ובב, איך התאבתה, מלשון הוויה, איך התאבתה הדת שלכם? איך זה היה? תתאר לי. זה היה בהסכמה היסטורית, ישבו אנשים במהלך דורות, החליטו, וכו'. איך זה קרה? אומר לו שם רבי יהודה הלוי, הוא אמר ויהי. כמו לגבי בריאת העולם, הוא אמר ויהי, כך לגבי התורה, הוא אמר ויהי. אלא מה? מצידנו, זה תהליכי. אני, כדי להיפגש עם התורה, צריך להיכנס לבית המדרש ולעבור תהליך. תהליך לימודי, תהליך רצוני וכו'. מצידו, מה, אתה חושב שהתורה זה הסכמה חברתית, זה הסכמה אנושית? התורה זה איזשהו סדר של אספת חברים? שהיום החליטו ככה, מחר החליטו הפוך? התורה זה הוא אמר ויהי, נקודה. אתה לא מבין בכלל מה זה תורה. תודה רבה. פסקה פי מאמר ראשון. אמר הכוזרי, שואל הכוזרי, נחזור לענייננו, הודיעני נא איך קמה דתכם. איך נתפשטה ונתקבלה. תראו איך, איך הוא, א', איך היא נוצרה, איך היא התפשטה, עד כך שהיא נתה מקובלת. בקיצור, איך הצלחתם לשכנע כל כך הרבה אנשים שהדת שלכם היא אמת? זה שאלה ברמת הכוזרי. כלומר, שיש חוק, צריכים לעשות אספת חברים, להרים עזרה בכנסת, ואז מסכימים, וזהו. ככה זה הולך, נכון? עושים, איך זה נקרא, לובי. עושים לובי, ובסוף מסכימים. איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות? ובמשך איזה זמן הולכו יסודות הדת, הרי אם זה עניין של הסכמה חברתית, זה עניין של תהליך שקשור לזמן. עליהם נבנתה, אחר כך נתחזקה, ולבסוף נשלמה, אני מדלק טיפה. אמר החבר, כבודו טועה, כבודו לא מבין כלום. פ"א, בדרך כזו תקומנה אומנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל, שהשכל האנושי הוא חלקי, לכן הוא פרטני, לכן הוא רואה חלק, לכן עכשיו הוא מבין את זה, מחר יבין קצת יותר, אז ישתנה מחר, או יתווסף מחר, עד כדי לפעמים ישתנה מה שהיה אתמול. בדרך כזו תקומנה אומנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל שהותחלו על ידי בן אדם. כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת, שהצליחה לסחוף אחרי התאמון, וכאשר תצליח, יאמר לה מתחיל בה, כי האלוה הסיוע ולמדו וכדומה לזה. רבותיי, משפט חמור, כשאני אומר חמור, הכוונה חשוב. לא כן החוקה שמקורה באלוה. זו כמה פתאום. נאמר לה, היא בתאי. שישפך. ממש כבריאת העולם. שימו לב. ממש כבריאת העולם. מה אתה חושב שבריאת העולם זה סדר הדרגי? ויאמר אלוקים יהי ויהי, ולא עשרה מאמרות, בראשית בנברא הכל. התורה קדמה לבריאת העולם בבת אחת, זה סדר אלוהי, מצד הבורא זה בת אחת. אין הדרגה, אין תהליכיות אצל הבורא. הוא היה הווה ויהיה, זה אין מציאות של זמן מקום. זה הוויה אחת, זה דבר אחד. אתם מכירים את הבדיחה לא מצחיקה, שעונים בדרך כלל בסמינריון בכיתה י' או ו' או ג'. איך הקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד להיות? תשובה. הקדוש ברוך הוא אצלו, עבר, הווה ועתיד, זה אותו דבר. אז כשאני חי בהווה, הוא כבר בעתיד, אז הוא כבר יודע מה הולך להיות. הוא כבר פה, חביבי, הוא כבר עבר את זה.
מה זה בפסקה הזו, בפסקה
הזו? רק שנייה אחת. כבר אני לא יודע מה אתם מתכוונים, תכף נראה. לא, פי א', לא כן החוקה שמקורה באלוה, זו כמה פתאום נאמר לה, אהי ותהי. ממש כבריאת העולם. אז ההתגלות, הבורא מצד עצמו... הוא אחד, הוא מיד, אין אצלו תהליכיות ושל הביות. ההתגלות של הבורא בעולמנו, אלינו, היא שלבית. אז אם אני עכשיו אהיה קצת קיצוני, מתי התחילה הגאולה ומתי הסתיימה? עוד לפני בריאת העולם. אז מה בעצם עכשיו אנחנו עושים? חושפים את זה. העולם כבר נגאל מזמן. מצד הבורא, העולם כבר גאול. כבר נגאלנו מזמן. אלא מה? כשיעקב ברוך הוא חשב לברוא את העולם, כבר העולם היה גאול. כי הפרי נמצא כבר באופן תמציתי בגרעין. המטרה נמצאת כבר בראשוניות, במקוריות. אלא מה? בסדר ההופעה אלינו, זה שלבי. יוצא לפי זה עכשיו דבר עקרוני מאוד, שכל הסדר שדרכו הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם הזה, הוא סדר אדרגי, שלבי ותהליכי. אז מה אנחנו, ריבונו של עולם, מתפלים על זה שתהליך הגאולה הוא שלבי, אדרגי ותהליכי, וככל דבר שהוא תהליכי, הוא מסובך ומורכב. כשילד מתחיל ללכת, הוא נופל. עד שהוא לומד ללכת. כשילד אחר כך מתחיל לרכב על אופניים, הוא נופל, מקבל שריטות. כשילד מתחיל, ילד בוגר מתחיל לנסוע באוטו, הוא צריך מורה לנהיגה, והוא עושה גם שטויות קצת בדרך. במזל שיש ברקס אצל המורה. זה סדר העולם. מה אתה מצפה שהמשיח יבוא וירד לך עכשיו מהשמיים? ראיתי פעם ברב חרלאפ דבר מדהים ממש. ממש ממש. הוא כותב, העולם שלנו דומה לזרע שנמצא מתחת לקרקע. וזמן הנביטה שלו הוא 6,000 שנה. ויש כאלה שרוצים שהנביטה תהיה עכשיו. ולא מבינים שסדר הנביטה של הזרע, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו, הוא 6,000 שנות היסטוריה. אנחנו עמלים? זאת שאלה חשובה מאוד. אנחנו עמלים כדי להיות שותפים בהופעת הזרע הזה. בהופעת נביטת הזרע. נדבר על זה. החישן הזה רק משנת 4,000. ודאי, חובתנו, ודאי שזה נברא העולם. נגיד זה בהמשך. רק משנת 4,000. נדבר על זה. אנחנו סוטים כאן לסוגיות אחרות שמופיעות כאן בדברים, עוד נדבר על זה בעריכות, בעזרת השם. כן.
למדנו שאצל הרמח"ל יש מהלך כזה שהקדוש ברוך הוא חוזר מהגלות וסוגר, מצמח הרחם בגלות, ואז סוגר, יש חושך ואז נהיה
אור. מה, בבת אחת?
זה מה שלמדנו ב...
מי זה למדנו?
הרב אשר גיבל.
תראה לי כתוב, נראה מה כתוב שם.
שאומר שבבית מקדש היה הקדוש ברוך
הוא... בית מקדש זה סדר אחר.
ואז בגלות הקדוש ברוך הוא מציץ מן הרחם, ושם חוזרים עכשיו, אז בשביל לפתוח את הטריץ צריך לסגור אותו קודם.
טוב, יכול שהרב שרקי רוצה למקד בנקודה אחרת, לפי אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא הנקודה הזאת.
אבל יש בום גם כביכול, יש חושך ואז באור.
לא, עוד פעם, יש חושך ויש איזושהי גרעיניות של אור, אבל האור עצמו מגיע בתהליך. ודאי שהרמך לא חולק על העיקרון הזה. רבותיי, זה עיקרון אלוקי בבריאה. עוד פעם, בדרך כלל מה אנחנו אומרים? אם הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז שיתגלה ככל יכול. אז מה אתם אומרים, הגאולה זה תהליך? תפסיקו עם זה כבר. משיח יבוא, יפתור את העניינים ויגמר הסיפור. תשובה, זה חוסר אמונה, אחר כך הוא מתגלה בעולם. אתה מאמין בהשם, אבל אתה לא מאמין באלוהים. אתה מאמין בבראשית, אבל אתה לא מאמין בתשע המאמרות. אתה לא מאותם צדיקים שמקיימים את העולם בעשרה מאמרות. אתה מאותם, אני לא רוצה לקרוא להם במילה הפוכה, אתה מאותם אלה שחושבים שהכל נגמר, התחיל ונגמר במאמר אחד. ולכן אתה לא רוצה להיות שותף בתהליך הזה. זה הצמח. לכן המשיח נקרא צמח. כי הוא צומח, כמו צמח. נראה את זה בהמשך.
אין שלב אבל שיש חושך לפני...
יש ביטוי, אני לא יודע למה אתה מתכוון, אבל אם אתה מתכוון למה שאני מבין, מה שהמהר"ל קורא, היעדר הוויה. אוקיי. זה הסוגיה שלמה, נדון בה. יש חושך, הלילה הוא... למה? הנה, אין חושך. הגלות היא חושך. לא, הבנתי. האם אין חושך בשלבי הביניים? לא, זה נושא אחר, נדון בזה. תכף אנחנו נראה, לא היום, אנחנו נראה בהמשך, אבל ממש עוד מעט נגיע לשם, שהסדר של הערה הוא ילווה בהרבה חשכים.
של אסתר פנים?
של אסתר פנים.
ממש?
ממש, ממש. כלומר, המשנה המפורסמת, שאני מקווה שכולכם מכירים בעל פה, שמתארת את התקופה שלנו, היא הפוכה לגמרי ממה שהיינו מצפים, אם היינו ילדים קטנים שהיו שואלים אותנו, תגיד, מה יהיה כשיהיה גאולה? אז היינו אומרים, יש שפע כלכלי, יהיה הסכמה חברתית, תהיה מלכות של צדיקות, תהיה אהבת הבריות, יהיה יראת שמיים, יהיה חזרה בתשובה, ננצח בכל המלחמות, לא יהיו בעיות כלכליות, לא יהיו פערים חברתיים וכו'. משפחות יהיו מאוחדות. והמשנה אומרת בדיוק הפוך. בעקבות הדעת המשיכה, רק צרות. מה? סוף סוטה. גם חלקים אלה בסנהדרין. יהיו בעיות כלכליות, ביטחוניות, פוליטיות, הנהגתיות, מוסריות, ערכיות, בעיות מכל הסוגים, מכל המינים. עכשיו צריך להבין למה, מדוע. כן. הנה?
ביום בוער כתנור.
למה אנחנו מצטטים דברים שאנחנו לא יודעים אותם? יום בוער כתנור, אומרת הגמרא, זה עולם הבא. יש דעות במפרשים גיהינם. מה זה קשור לעולם שלנו? אנחנו מדברים על העולם הזה. יש עולם הזה, יש במקביל אליו גן עדן גיהינום, אחרי העולם הזה יש עולם הבא. זאת אומרת, אנחנו לא עסוקים עכשיו בעולם שנמצא במקביל אלינו גן עדן גיהינום. ודאי גם לא עוסקים בעולם שהוא אחרי העולם הזה, הנקרא עולם הבא. אנחנו עוסקים בעולם הזה, 6,000 שנות היסטוריה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, איך הם יתקדמו לקראת הגאולה שלהם. זאת השאלה שלנו. הנה יום בא בוער כתנור, זה פסוקים בנביא שלא קשורים בכלל לנושא הזה.
הגאולה זה לא קשור לעולם, הגאולה זה
עולם הבא זה בכלל לא קשור לנושא שלנו עכשיו. מה זה קשור עולם הבא? אנחנו מדברים על גאולת העולם הזה. זה הנושא שלנו. גן עדן, גיהינום, עולם הבא, נושא אחר לחלוטין. הוא קשור אחד לשני, ברור. ברור שיש קשר. אבל מה שאומרים כרגע זה סדר ההופעה של העולם הזה שלנו.